בעולם בו הסכנות נמצאות בכף היד, אנחנו כאן עם אצבע לדופק, לשתף מידע, להגן ולשמור על היקר לכם. Think Safe Cyber, בהנחיית מיי ברוקס קמפלר.
ערב טוב לכולם, Think Safe Cyber, יום חמישי 21:00 כרגיל, והערב יש לי כיף גדול לארח קולגה, חבר, איש יקר, נתי נחמיאס, מה העניינים?
בסדר גמור, מה שלומך?
שלומי מצוין, מה איתך ביום חמישי בסוף השבוע הארוך הזה?
סוף שבוע שעבר היה מאוד חורפי, וסוף שבוע הזה נראה קר אבל שמשי, אז יכול להיות מגניב.
אבל כפו, אני הלכתי עכשיו מהמשרד הביתה, 5 מעלות בחוץ, לא היה לי כיף, אבל זה מה יש עם זה לנתק.
עכשיו לילה אבל, בואי נחכה לבוקר, בבוקר אנחנו אופטימיים.
כן, יש תקווה. אז ככה, לפני שאנחנו מתחילים, תמיד אני אוהבת בלהתחיל במי אתה, מה אתה, מה אתה עושה, ואני בינתיים עושה שרים, אני אמצא את הפלאפון שלי, ואז אני אעשה שרים לשידור שלנו.
מעולה. אז נתי נחמיאס, סמנכ"ל בוואן ומשנה למנכ"ל באקזקטק וקלאודבאז. אקזקטק זרוע הסאפ של וואן, קלאודבאז זרוע AWS של וואן. מתעסק בשנים האחרונות המון בטכנולוגיות ענן, ולפני זה בעולמות הסאפ. בוגר ממר"ם, 20 שנה בתחום IT. טכנולוג בנשמה, בגדול.
תכלס. כן, אז מילה רגע למי שלא מכיר, כי אני לא חושבת שכולם מכירים מה זה בכלל סאפ, אז לפני שאנחנו צוללים לענן, אני כן רוצה להתחיל רגע ממה זה סאפ, מה זה עושה, מה אתה עושה עם זה, ומשם נמשיך את הדיון.
מעולה, אז סאפ זאת חברת התוכנה השנייה בגודלה בעולם אחרי מייקרוסופט, ובעצם זאת המוצר מקור שלה זה מוצר ERP, מערכת לניהול העסק מקצה לקצה, פיננסי, לוגיסטי, HR וכל מה שצריך במקום אחד. כמובן שמאז, משנות ה-70 לדעתי שהם התחילו, הם גדלו מאוד, או 80, גדלו מאוד ויש להם הרבה מאוד מוצרים, עדיין זאת מערכת הליבה שלהם, ואנחנו חברה שמיישמת את זה בישראל, בין עוד כמה חברות.
ואחד הדברים שאתם מתעסקים בו הרבה, זה באמת הנושא הזה של ניהול הרשאות, ניהול הרשאות משתמשים. ואני רוצה רגע שתגיד במילה מה זה אומר, מה שנקרא, אנחנו מתחילים ברקע כללי, תכף ניצול.
סבבה. אז אחד הדברים במערכות מורכבות בארגוני אנטרפרייז, זה בעצם איך לנהל נכון את עולם ההרשאות שלך, ובכלל את עולם הסקיוריטי. כי יש המון אספקטים שונים, הרשאות זה כמובן אחד מהם, ואנחנו מכירים הרבה מאוד מהמקרים הגדולים והמעילות הגדולות ששמענו עליהם בעשור האחרון היו, לא, יכלו להימנע אם היה ניהול נכון של הרשאות. בעצם לוודא שאותו בן אדם לא יכול לעשות תהליך שלם מקצה לקצה למשל, או שבוס לא נותן לאנשים שמתחתיו הרשאות לעשות במקומו דברים, או נותן להם את המשתמש שלו, והם יכולים לעשות במקומו דברים, ואז גם אי אפשר לדעת מי עשה את זה. וכל האזור הזה זה אזור שהוא מאוד מאוד רגיש, ובאמת בשנים האחרונות אנחנו רואים שהאזור הזה מטופל מאוד בארגוני האנטרפרייז, אבל ככל שארגון יותר קטן, שלא לדבר על הבתים שלנו, אנחנו פחות מקפידים. ובארגונים של 3, 5, 10 אנשים, כמעט וזה לא קיים. בבית שלנו כמובן, אנחנו כולנו סומכים על כולנו, אז פחות מקפידים, אבל אנחנו ניתן בהמשך קצת דוגמאות גם לזה, איך גם בבית אנחנו יכולים לשמור.
לגמרי. אז באמת אחת הסיבות שרציתי שנדבר היום, זה על ההבדל בין ארגוני ענק וארגונים קטנים, וזה משהו שהרבה אנשים חושבים שטוב, אני ארגון קטן, יש לי 7 עובדים, 5 עובדים, אני לא צריך ענן, אני לא צריך הרשאות, אני לא שם בכלל. הטענה שלי תמיד הייתה שדווקא כשאתה קטן, אם תתחיל ותעשה את הדברים נכון כשאתה קטן, אז יהיה לך הרבה יותר קל לעשות אותם נכון כשתגדל. ודווקא אתה, שהיית בארגונים כל כך גדולים, וסאפ זה באמת דיברנו על זה בדיוק השבוע בינינו, שאני מחפשת היום לחברה שלי עוד מערכת פחות ERP, יותר CRM-ית, יותר ניהול לקוחות. לחברה שלי יש לי מערכת אחת, אבל היא לא נותנת לי את כל מה שאני צריכה. והדבר הראשון שאמרת לי זה לא סאפ. באמת, סאפ אין לה באמת מודול לארגונים קטנים של כמה בודדים או עשרות אפילו עובדים, זה פחות העולמות של סאפ. אבל זה לא אומר שאי אפשר לנהל את הארגון נכון. מעניין אותי לשמוע מהזווית שלך, כמי שמתעסק דווקא בארגונים הגדולים וגם הבינוניים, קצת איפה אתה רואה את העולם הולך היום?
אחלה. אז קודם כל אנחנו רואים באמת שבעולם ההבטחת מידע, אנחנו, זה פחות בכותרות, אבל ארגונים קטנים נפרצים על ימין ועל שמאל. לצורך העניין, מה שקרה בשירביט והיה בכותרות, אז בארגונים קטנים קורה, אני לא יודע אם להגיד עשרות כאלה בשבוע, אבל בהחלט כמה כאלה בשבוע, כל שבוע. וזה ככה בשנתיים האחרונות, זה לא שזה משהו שהוא חדש. פשוט בגלל שזה ארגונים קטנים של 3-5 אנשים, זה לא כזה כותרת, אז פחות שומעים על זה. אבל לי יצא לראות כמה פעמים חברות ממש, שהגעתי בעיקר זה חברים וכאלה, אבל הגעתי כדי לעזור לכבות השריפה, והבנתי כאילו כמה זה קורה ובאיזה תדירות. אז קודם כל זה נכון, קודם כל שבונים נכון מההתחלה, אז קל לגדול. אבל גם כשבונים לא נכון בהתחלה, לא בטוח שיהיה מה להגדיל, כי באמת יכולים לגמור עסק על פריצה כזו.
לגמרי, אז בואו באמת נדבר. אני רוצה להתחיל רגע מנושא הענן, ואיך ענן, איך דווקא השימוש בענן, שעדיין הרבה אנשים תופסים את המעבר לענן כדבר נורא יקר. שאני יכולה להגיד שכשהתחלתי את החברה, אני הייתי בענן from day one, בהתחלה הייתי ב-G-Suite, עולם שלי היה ב-G-Suite, שזה של גוגל. היום עברתי כבר לפני 3 שנים לדעתי, עברתי לעולמות של מייקרוסופט, של אופיס 365, כולל כל הפתרונות של זה, אם זה שימוש בוואן דרייב האישי, בשארפוינט הארגוני וכו' וכו'. כל העלות של זה החודשית מגיעה לעשרות בודדות של דולרים לחודש, אני לא בטוחה שאני עוברת את $100 לחודש, על הכל, כולל הגיבויים, כולל הכל. עכשיו בעיניי עסק שלא יכול להרשות לעצמו על התשתיות שלו להוציא סכום כזה של כמה עשרות או מאות שקלים לחודש, יש כאן בעיה, ומעניין אותי לשמוע מה ענן יכול לתת לנו, כבעלי עסקים.
קודם כל, בעניין העלויות, אז את צודקת לגמרי, היתרון הכי גדול של ענן, לדעתי, הוא לעסקים הקטנים, בגלל העלויות. כי אתה משלם לפי צריכה, ואין עניין של מדרגות יותר מדי, יש, אבל זה מאוד בשוליים, בעיקר, משלמים on demand. מה שאתה צורך זה מה שתשלם. צרכת קצת, תשלם קצת. וכשאתה קונה מוצר לעסק שלך, אתה קונה מוצר תוכנה לעסק שלך, הרבה פעמים העלות הבסיסית של המוצר, לא משנה כמה תשתמש בו, רק הבסיס הוא מאוד מאוד יקר. ובענן אין את זה. פשוט משלמים לפי השימוש. אז אתה עסק קטן, תשלם קצת, אתה עסק גדול, תשלם המון. אבל זה היתרון הגדול.
הסקלביליות הזאת עובדת לשני הצדדים. אם עכשיו יש לי 10 עובדים, ובעקבות הקורונה ירדתי לשני עובדים, אני לא חייבת להמשיך לשלם, ואם היה לי לצורך העניין, אם כבר קניתי שרת איחסון לדומה, שיושב אצלי במשרד, אז בין אם אני 10 עובדים, ובין אם אני 2 עובדים, ובין אם אני לבד, אני עדיין אשלם את אותו דבר.
נכון.
ובענן זה לא ככה, אני תמיד יכולה להפסיק את השימוש, להוריד את השימוש, לשנות את כמות הלייסנסים, זה מאוד משמעותי. אז בואו נדבר רגע, קודם כל, מה זה בכלל הענן הזה?
אוקיי. אז קודם כל, אני מאוד אוהב את המשפט, הענן זה מחשב של מישהו אחר. שזה קודם כל בבסיס נכון. אבל מעבר לזה, יש הרבה מאוד שירותים שמותקנים על המחשב הזה, שאתה יכול להשתמש בהם, ובדרך כלל העלות שימוש בהם היא יחסית נמוכה. למה? כי הם מוכרים לך גם את המחשוב על הדרך, והמטרה במוצרים האלה, בשירותים האלה שקיימים על המחשוב, זה שתשתמש ביותר מחשוב שלהם. ולכן העלות שימוש במוצרים היא יחסית נמוכה. רוב העלות שם זה המחשוב עצמו. וככה זה נע, בין שירותים שהם לגמרי חינם ואתה משלם רק על הברזלים שמתחת, לבין שירותים שעולים כסף, לבין מוצרי צד שלישי שעולים קצת יותר, כי אז כבר יש עוד חברה שצריכה להרוויח בדרך. אז ככל שנשארים עם הטכנולוגיות של אותו ענן שאתה נמצא, ככה העלות תהיה יותר נמוכה. וככל שבענן אוהבים לקרוא זה מודרניזציה, אבל ככל שאתה תשתמש ביותר שירותים שהם מושרשים בענן, ככה העלות תהיה יותר נמוכה וגם הפשטות תהיה יותר קלה.
אז
היישום יהיה יותר קל. וצריך לזכור גם שברוב העננים יש גם פריטיר, כלומר שירותים שהם ממש חינמים. בדרך כלל זה ממש בשוליים ודברים יותר קטנים, אבל אנחנו יכולים גם להשתמש בזה בבית לדברים, ואז הפריטיר בדרך כלל מספיק לנו.
לגמרי. וזה, אגב, הרבה פעמים זה חלק מהעניין, שגם אנשים בבית וגם עסקים מאוד קטנים, פתאום יכולים להגיע ליכולות שעד לפני לא הרבה זמן, 5 שנים, 10 שנים, היו שמורות רק לענקיות. אם אני אומרת, אם כבר התחלת בעולמות ה-ERP, CRM, הדברים האלה, לפני 8 שנים, לא הייתה אופציה. אם אני עסק קטן של 20 עובדים, לרכוש CRM לא היה ריאלי. אנשים עבדו עם אקסלים. והיום אין סיבה, CRM שם לסבר את האוזן, מערכת ניהול לקוחות. אם יש כל מיני עסקים קטנים ששולחים לכם מזל טוב ליום הולדת, אז או שיש לבעלים שם זיכרון באמת פנומנלי וכל הכבוד לו, או שבסבירות יותר גבוהה הוא פשוט הכניס את תאריך יום ההולדת שלכם למערכת. ואגב, זה לא שזה מקפיץ לו התראה והוא צריך לשלוח, פשוט יש מייל אוטומטי שנשלח לכל מי שיש לו יום הולדת. אז אם הרסתי את הקסמים שמאחורי הקלעים אני מנצלת, אבל זה לא משנה, מישהו עדיין עצר וחשב ואמר, אוקיי, בוא נשלח לכל הלקוחות ברכת יום הולדת ליום ההולדת, וזה עדיין יפה. אז באמת כל המערכות האלה וכל היכולות שיש היום בענן, זה דברים שפעם היו שמורים לארגוני ענק, והיום זמינים לכל אחד ואחת מאיתנו. ואז נשאלת השאלה ששואלים אותי המון. טוב, אבל הענן הזה, אם זה מחשב של מישהו אחר, אז זה בעצם נורא מסוכן, לא?
זה המשפט שאני הכי אוהב, כי בסוף אני בטוח שלרוב הצופים שלנו, אם אני אשאל אותם אם הם ירצו את ההבטחת מידע של amazon.com על הוובסייט הקטן שלהם, הם יגידו כן. אבל זה בדיוק מה שמקבלים אם רצים על AWS למשל, כי באמת משתמשים באותה פלטפורמה ואותה תשתית, בין אם אתה חברה קטנה ובין אם אתה חברת ענק. ההבדל הוא בכמות השירותים וההגנות שמפעילים. אבל לצורך העניין, הגנות מפני מתקפת DDoS, Denial of Service, השבתה של השירות, קיים בתשתית של הענן, אם תרצה או לא תרצה, אתה לא יכול להפעיל או לבטל את זה. והרבה מאוד שירותים כאלה קיימים out of the box, ממש בהפעלה ראשונית בסיסית.
זה באמת אינטרס של אותן חברות, שזה לא משנה כרגע אם מדברים על Amazon, AWS, על Azure, על גוגל, זה בכלל משנה. בסופו של דבר זה אינטרס שלהם, שלא יהיה אירוע של השבתה של מערכות שיושבות אצלם, כי זה יפגע במוניטין שלהם, וזה אינטרס שלהם להגן על זה. ובשונה מחברות קטנות, ואני לא יוצאת כאן נגד חברות האירוח המקומיות בארץ, לאו דווקא חלקן מצוינות, חלקן פחות, אבל אף אחת מהן לא מתקרבת בכלל לסדרי גודל של אותן ספקיות גדולות. כן, יש כאן עלות, אגב, נוספת, כן חשוב לציין את זה.
נכון.
על מי נכון, יש כאן יתרון גדול לגודל.
כן, נכון, לגמרי. היכולות שיש בעננים הציבוריים, וגם יש שונות מאוד גדולה בין העננים הציבוריים, אז שווה להשוות, היא משמעותית. ואפשר לעשות הרבה מאוד דברים עם קצת מאוד כסף, וגם אפשר לעשות הרבה דברים עם הרבה כסף, כן? כאילו, הטווח הוא גם כן גדול, אבל עדיין יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות גם לעסקים קטנים, ולקבל הבטחת מידע ברמה מאוד מאוד גבוהה. ולא רק הבטחת מידע, גם שירותים אחרים. לצורך העניין, amazon.com, אז נשאר באותה דוגמה, אז יש באמת את באמזון, שאתה מזמין מוצר, יש לך שירות שיודע להמליץ לך על מוצרים דומים, לפי הפרופיל שלך ולפי מה שקנית, אז את אותו שירות הם חוצפים כסרוויס שאתה יכול להשתמש בו. אז אם אתה עסק קטן שיש לך 20 מוצרים שאתה מייצר או משהו כזה, אתה יכול להשתמש בשירות הזה. והוא ידע להמליץ עם אותו מנגנון של Machine Learning חכם, גם באתר קטן. מה שכמו שאמרת, לפני כמה שנים אי אפשר היה לעשות, זה פשוט דרש הרבה מאוד סקילס.
כן,
זה
לא היה
את
האופציה הזאת בעצם לבעל חנות קטנה. אז היום זה באמת נהיה הרבה יותר נפוץ, ואני רוצה, אם כבר דיברנו על ענן מסוכן, לא מסוכן, והתחלת לציין את הפלטפורמות השונות, אז בוא תגיד לנו בכמה מילים, לא ניכנס עכשיו לדריל דאון, כי אפשר רק על זה לעשות הרבה יותר ממפגש אחד, קצת, מה ההבדל בין הפלטפורמות הגדולות, המשורית?
בגדול, לכל, זה תלוי מאיפה הפלטפורמה צמחה. מי שהמציא את הענן ואמזון, שאמרו, וואלה, יש לנו מלא שרתים ואנחנו משרתים את amazon.com, למה שעל אותה פלטפורמה לא נשרת עוד לקוחות אחרים? ומשם זה התחיל. וכל public cloud אחר, זה צמח מאיזשהו מקום אחר, מאיזשהו צורך אחר או מאיזשהו אזור אחר של קהל לקוחות. אז בעצם לכל ספק קנן כזה יש את היתרונות ואת החסרונות שלו. יש ספקיות ענן שהן יותר פשוטות ליישום ואפשר להשתמש בהן. יש אגב, למשל אם ניקח את הרוקו של סיילספורס, הוא רץ על AWS, אבל זה כאילו ענן נפרד לגמרי, אז אתה משתמש בו, אבל מאחורה יש לנו עוד ספק ענן, שאנחנו לא מודעים לזה בדרך כלל. אז יש אין סוף אופציות ואפשרויות לבחור, וצריך לעשות איזושהי בחינה קטנה, ויש המון אתרים גם שמשווים. אני חושב שבאמת מבחינת security, שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, אז רוב הספקיות הגדולות, שלושת הגדולים לפחות, די מתיישרות לאותו קו, פחות או יותר. אחד ממציא משהו, השני הולך בעקבותיו.
כן. אז זה באמת משהו, דיברנו בינינו כמה פעמים על הנושא, של דווקא זה שאני נמצאת בענן, כבעלת עסק עכשיו. לא דווקא עסק קטן שעשרה עובדים, גם עסק של 300 עובדים. שיש כאן בעצם יכולות security, שאני יכולה לנצל בסביבת הענן, שלא היו זמינות לי בעבר. איזה יכולות מבחינתך, אתה רואה כמומחה לנושא הזה, שבאמת הכי כדאי לנצל אותם, הכי עוזרות לי להצדיק גם בפני הנהלה, כי בסופו של דבר, הרבה פעמים ההחלטה הזאת של מעבר לענן, זו החלטה עסקית, ואני בתור מנהלת איי-טי, בצורך העניין, צריכה לבוא עם ההצדקה, לבוא ולהגיד, זה השיקולים שלי, זו הסיבה שאני ממליצה לא לקנות עכשיו שרתים חדשים, אלא לעבור לענן, או בלי שום קשר לעבור לענן. אז מה באמת הדברים שאתה רואה כבנפיטס?
אוקיי, אז אני חושב שהדבר הכי בולט שראינו בארגונים בינוניים ומטה, בגודל כמובן, זה העניין ל-Web Application Firewall. זה בעצם מערכת ששומרת על מערכות שלנו, על המערכות הוויביות שלנו, אם זה אתרי תדמית או אתרים תפעוליים, או אפילו אתרים של שירות לקוחות ודברים כאלה. וחברות קטנות בינוניות בחיים לא היו משתמשות בזה, כי העלות של לרכוש את זה לאונסייט מאוד 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 יקרה. לעומת זה בענן, אנחנו שוב משלמים לפי טראפיק, ככל שיש לי טראפיק יותר גדול, ככה אני משלם יותר, וגם כמות האפשרויות שלנו לבחירה בין ספקים שונים שמספקים את זה בענן מאוד גדולה, והמעבר ביניהם הוא מאוד פשוט. כלומר, עכשיו החלטו להעלות לי מחיר, או השתנה איזה משהו במוצר, אני רוצה מוצר אחר, אני בגדול מוריד צ'קבוקס, שם צ'קבוקס אחר וקיבלתי. אז גם הפשטות של להחליף מאוד קלה.
לגמרי, אני יכולה להגיד שבתחילת הדרך, עוד ממש בתחילת הדרך שאלנה, אלינו אתר, לקחתי בחורה מהממת שבנתה לי את האתר הראשון, והיא לא כל כך ידעה לעבוד עם AWS, ושמנו את זה באחד מאתרי הישראלים, שוב, לא נגד הישראלים, אומרת זו העובדה, ואני שאלתי האם יש אפשרות של הגנות נוספות, רציתי וואף, רציתי אולי דברים נוספים. הסתכלו עליי בעיניים גדולות, זה בכל זאת 4 שנים אחורה, לא לגמרי הבינו מה אני רוצה, קצת זה, אבל טוב, נו, אתר, אין בו באמת משהו, זה סתם אתר תדמיתי, one pager, בסדר, לא נורא. כמובן שאחרי בערך חודשיים האתר נפרט, אז בסדר, זה היה מאוד מעצבן, איתוך שעתיים העלתה, היה גיבויים, הכל בסדר, ואז אמרתי תודה, חברים, הבנתי, שלום, עברנו לאחד העננים הגדולים, מאז ועד היום תפו 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 שקט, בבקשה תוכיחו שאפשר לפרוט, גם בשם אני יודעת שאפשר בבקשה תוכיחו את זה. אבל תכלס, אני חיה הרבה יותר בשלום עם זה, עדיין זה אתר תדמיתי, עדיין יש לי דיבורי, אם משהו יקרה לו, אוקיי, אז יקרה לו, לא, שוב, זה לא מטריד. לעומת זאת, למישהו שיש אתר לדוגמה של מחירות, או אתר שחיה על טראפיק, אני יכולה לתת דוגמה מהעבר שלי, שהייתי מנהלת אבטחה מידע של אתר קטן בשם יד 2. שמה לעשות, האתר הקטן הזה, זה האתר עם כמות התעבורה השנייה בארץ, וכמות המתקפות לדעתי כנראה הראשונה. ואחד הדברים שבאמת מאוד הרגיעו אותי באיזשהו שלב, זה רמות ההגנה שהיה לנו, היה לנו עוד ועוד ועוד שכבות הגנה, בין היתר בזכות המעבר הזה לענן, שמאוד הרגיעו אותי, כי ידעתי שהסיכוי לפרוץ בשלב הזה לאתר הזה נמוכה. האם היא קיימת? כן היא קיימת. אבל זה מפחית את הסכנה בצורה מאוד משמעותית. ושוב, אני בזמנו בדקתי את הבדלי העלויות בין אירוח בספקית קטנה לבין אירוח בספקית מהגדולות, דולרים בודדים לחודש. אז לא שאני מזלזלת, זה כסף, אבל עדיין. עכשיו, איך בכל זאת אני נמנעת מהסכנות? כי כן יש סכנה בענן. אני לא מקבל, נכון שברור שאני יותר מוגנת כשאני נמצאת באז'ור, מאשר כשאני נמצאת אצלי בחצר במשרד. ברור. ובכל זאת אני שמה את כל המידע הכי רגיש שלי, במקום שהוא הרבה יותר אטרקטיבי לפריצה. כדי שמישהו יחליט לפרוץ אליי, מישהו צריך לדעת שאני קיימת, אני צריכה להיות מספיק מעניינת. כדי שמישהו ינסה לפרוץ לאז'ור, כדאי לו לנסות לפרוץ לאז'ור. אז איך בכל זאת אני מתמודדת עם הפחד הזה?
אז קודם כל, זה לא לפרוץ לאז'ור, כי לפרוץ לאז'ור או ל-AWS או לגוגל כנראה יהיה מאוד 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 קשה. ינסו לפרוץ לטננט שלך על אחד מהעננים, ושוב, צריך לדעת שאת קיימת. עדיין יש היתרון השני הכי גדול אחרי כל הכלים, זה ה-best practices. לכל אחד מהם יש best practice מאוד ברור ומוגדר לכמעט כל דבר שתרצי לעשות שם. אז אם את רוצה לארח אתר וורדפרס בענן, בספק ענן מסוים, תלכי ל-best practice, תיישמי את מה שכתוב שם, וברוב הסיכויים שיהיה מאוד קשה לפרוץ. צריך לזכור גם דבר מאוד חשוב, לאקרים בדרך כלל יש עניין של cost effective, הם לא התאמצו מאוד על משהו שלא שווה להם, התאמצו מאוד על משהו שמאוד שווה להם. אז עסק קטן צריך להיות עדיין, הוא צריך להיות מוגן, אבל עדיין פחות מאשר עסק שמגלגל מיליארדים ואפשר להפעיל הונאות שם על ה-CFO שיעביר עכשיו מיליוני יורו מחשבון לחשבון.
עכשיו, באמת אבל נגעת בנקודה נורא נכונה שמטרידה המון אנשים, נושא הטננט. איך אני מבטיחה שאני שמתי את זה? הרי אני לא באמת יודעת איפה המידע שלי, בענן כתפיסה. אמרת נכון על אמזון, בחלק מהתפיסה שהובילה גם את אמזון וגם עוד אחרות לענן, הייתה, קניתי 100 שרתים, אבל בעצם אני משתמשת ב-60% מהניצולת שלהם, אז אולי אני יכולה להזכיר 40%, זו הייתה המחשבה, וזה בגדול מה שהם עושים, הם לוקחים חומרות גדולות ומחלקים אותם לטננטס, מחלקים אותם לדיירים שונים, לוקחים את אותו נדלן חומרתי ומחלקים אותו. איך אני צרכנית ענן, יכולה להבטיח שהמידע האישי שלי, או המידע העסקי שלי, שנמצא נכון בטננט שלי, לא בטעות ישוכפה לטננטים אחרים, לא בטעות מישהו אחר יוכל להיכנס לי.
זה בגדול אחריות של ספק הענן, לא שלך לחלוטין. בכל ספק ענן יש איזשהו מודל security שמגדיר איפה עובר הגבול. אז בדרך כלל החומרה וכל ההפרדה בין הלקוחות, זה באחריות ספק הענן. האחריות שלנו מגיעה מרמת המערכת הפעלה או מרמה אפליקטיבית. אז לדאוג לזה הם צריכים לדאוג. את רוצה לדעת כמה את מוגנת בספק ענן ספציפי? אז יש על זה סטטיסטיקות, יש אתרים שאוספים את כל המידע על כל הפריצות שהיו באתרים השונים ובעננים השונים ויודעים להציג את זה. אני יכול להגיד שהספקי ענן הגדולים היום מאוד בטוחים במעבר בין טננטים שונים, לא הצליחו לפרוץ בשנים האחרונות משהו, לא היו הפתעות. בכל זאת הם עובדים המון על האזור הזה, כי זה בעצם המפתח. עדיין, חוץ מזה, גם אם יצליחו לפרוץ, יש בגדול, ה-best practice היום, דיברנו על best practices, זה לשים את הכל מוצפן, ככה שגם אם איכשהו צליחו לעבור מטננט לטננט, אין להם את המפתחות הצפנה, אז בעצם לא הצליחו לעשות כלום. הכי הרבה הצליחו להשביט אותך.
שגם זה משמעותי מאוד, אבל עדיין. באמת, כשאני באה לבחון ספק ענן, אחד הדברים שעומדים לרשותי בתור לקוח שלא מכיר, אני לא דווקא תמיד רוצה ללכת דווקא לשלושת הגדולים, יש כל מיני שיקולים למי ללכת, למי לא, לפעמים אני רוצה דווקא את השירות בעברית, או אני רוצה, או שיש לי מגבלות רגולטוריות כאלה ואחרות, עם GDPR וכו', יש לי מגבלות גם כאלה. אז אחד הכלים שעומדים לרשותנו בתור הלקוחות שלא מבינים, ואין לי באמת את היכולת, אגב, הם גם לא יתנו לי, לבוא ובאמת לבדוק מה קורה בגוגל, מה קורה אז'ור, מה קורה ב-AWS, הם לא באמת נדולים. אז אחד הכלים שכן עומדים לרשותי, זה רגולציות שונות. ואפשר לבקש באמת מספק הענן, ורובם אגב, זה מופיע באתר שהם בצורה נורא ברורה, באיזה תקנות הם עומדים. לדוגמה, כל הנושא של תקנות סוק, סוק 2, סוק 3, תלוי איזה רמת ודאות אני רוצה, ואיזה מידע מדובר, אבל אני אצפה לראות אצל הספקים המז'ורים, אצל הספקים הגדולים, אצל ספק שאני רוצה לעבוד איתו, אני כנראה לא אעבוד איתו עם הספק בענן, אם אין לו תעודות אחריות כאלה ואחרות, ותקנים כאלה ואחרים שהוא עומד בהם. זה משהו אגב שנכנס יותר ויותר ממה שאני רואה גם בארץ.
אז כן, גם אגב, כל התקנים האלה מדברים גם על פיזיקל סקיוריטי וגם על נטוורק סקיוריטי וגם בדיוק על מה שדיברנו קודם, לדלג בין טננטים, בעצם שאפליקציה אחת לא תוכל להגיע בכלל לאפליקציה אחרת או לאזור זיכרון אחר בשרת, זה דברים שנבדקים גם בבדיקות חדירות שעושים בעננים, וגם הם לא מספקים את התוצאות של הבדיקות, אבל הם כן מספקים את התעודה שהם עברו בדיקה. אז אפשר לראות את זה ברוב העננים.
ומי שיצא לו לבקר באתרי יחסון, גם בארץ אגב, יש שם מנגנוני, שוב, לא הייתי בכולם, במי שאני הייתי, יש מנגנוני הבטחה מאוד מאוד נוקשים למי מותר להיכנס, מתי מותר להיכנס, איך מותר להיכנס. גם כשבאתי לכמה וכמה ספקיות יצא לי לבוא בכובע של הבודקת, של האודיטור, יחד עם מכון התקנים או גוף אחר שבאנו לעשות בדיקות הסמכה, היינו צריכים לתאם מראש, ומראש אמרנו ביום שלישי בשעה 10 נגיע לבדיקה בדאטה סנטר. וזה היה מתואם והיה רשום להם מתי אנחנו באים, מי בתעודות זהות, למה באים, מותר להכניס מחשב, אסור להכניס מחשב. יש כאן התייחסות מאוד מאוד מחמירה לרמת הבטיחות, לאיך הולכים לעבוד, מי הולך לעשות, וזה אפשר לראות את זה. באמת יפה לראות את זה.
אנחנו מכירים הרבה דברים דווקא ברמה הביטחונית לאומית של פריצות שעשו בעזרת פיזיקל סקיוריטי. להכניס דיסק און קי באיזה שרת ב... מדינות אחרות זה קרה וזה בדיוק זה, ומאוד קל יחסית לעשות את זה. אז בשביל זה יש את הפיזיקל סקיוריטי שבא לעזור לנו פה. ואני יכול להגיד שאני הכי אוהב בהקשר הזה ספק ענן אחד שלקח את זה ללב אחד קדימה והוא מתנהג בערך כמו צהל, ברמה אפילו יותר מצהל, שלא יודעים איפה הדאטה סנטרים שלו, כאילו הוא לא מפרסם. וזה מבחינתי ה... הדבר הכי טוב שיכול להיות, כי אף אחד לא יכול לתקוף את זה, שאתה לא יודע אפילו איפה זה. זה לא מפורסם, זה לא...
Security. יש לנו את התפיסה הזו.
כן, נכון. זה לגמרי לבל אחד מעל מה שאתה מספר אפילו.
כן, מצד שני, החיסרון כאן זה ששוב, אם אנחנו נכנסים רגע לעולמות הרגולציה, אם אני לא יודעת איפה הדאטה סנטר, יכולות להיות עם
מגבלות. יודעים באיזה מדינה, יודעים באיזה מדינה, אבל לא יודעים מה המיקום, כן. לא יודעים מה המיקום בתוך המדינה, וגם יש כמה דאטה סנטרים בתוך המדינה, ולא יודעים את המיקום שלהם ובאיזה אתרה.
יפה, זה לא הכרתי, מגניב. אז מה שכאן, לא יכולה לבוא לבקר את השרת שלי, אם נורא בא לי.
לא. הם גם כותבים את זה. הם גם כותבים את זה.
אגב, זה באמת קטע שבעצם אחד הדברים שלדעתי להרבה אנשים היה קשה קצת עם הדבר הזה, זה שאנשי הייתי רגילים לגעת בשרת, מה שנקרא, להרגיש אותו באצבעות, ופתאום אין שרת, אני לא יכולה לגעת בו, אני לא יודעת איפה הוא, או איפשהו באטמוספירה.
אם תשאלי אנשי הייתי כמה פעמים ניתקו בטעות איזה קבל רשת וגרמו להשבתה, ועכשיו לא יהיה להם את זה.
בהנחה שאף אחד לא ינתק את הקבל רשת בדאטה סנטר.
נראה לי שהרגולציה שם קצת יותר מחמירה מ... כן, טיפה.
קצת, כן.
וגם הרזיליאנס אגב, כאילו, גם זה הכל בנוי עם שרידות הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו נוכל לעשות בדאטה סנטרים שלנו בארץ.
לגמרי. יפה. אז אני רוצה רגע להחזיר אותנו לאיפה שהתחלנו ממנו, וכן ניצור רגע לעולם של הרשאות. עכשיו, אני חייבת לקהילה, אני אגיד את זה עכשיו, כי עכשיו זה יחייב אותי, כי אני אגיד את זה. אני חייבת לכם סרטון על מה זה הרשאות, למה זה חשוב, access control, הנושא. קודם כל, נושא שמאוד מאוד קרוב לליבי, בית סיימתי בשעה טובה מאוד שלשום את הפרק הארוך, פרק, 100 עמודים באנגלית, על access control and identification and access control, לבחינה החדשה שעשיתי בי, כן, זה היה השבועיים שלי. אבל אני כן רוצה לדבר רגע על הרשאות, ואתה ציינת, דיברת על הנושא של הפרדת הרשאות לדוגמה, אני רוצה רגע להסביר במילה מה זה אומר, ולקשר את זה למשהו אחר שאמרת על CFO fraud. אחת המתקפות שמאוד נפוצות היום בעולם, זה כל מה שקשור לתקיפה של גורמי מפתח בארגון. לדוגמה, לשלוח ל-CFO, לסמנכ"ל הכספים, הודעה, שלצורך העניין, אתה סמנכ"ל הכספים, אתה אמור לשלם לי השבוע 10 מיליון דולר, אני מקבלת גם צ'קים, ואתה מקבל מייל כביכול ממני, שהחלפתי חשבון בנק ובבקשה תעשו את העברה לחשבון חדש. עכשיו זה תהליך של בקרה מאוד מאוד ברורה, כשספק חדש מגיע לארגון, הוא נדרש למלא טופס ספק חדש עם כל המשמעויות, לתת את כל הפרטים, אישור ניהול חשבון וכו' וכו'. כשספק לא נמצא בארגון, לא תמיד עושים לו את הווריפיקציה הזאת. מה הרעיון בניהול הרשאות בית שני? הרעיון זה שגורם אחד בארגון לא יוכל גם לקבל החלטה וגם לבצע אותה. אם ניקח דברים דומים, עולם הרכש. אחת הבקרות הידועות ביותר שיש זה להפריד בין מי עושה את הרכש ומי מאשר ומוציא את הצ'ק. כי אחרת יכול להיות לי מצב שאדם הוא מנהל רכש, מוציא הזמנה של 100 מיליון דולר לחבר הכי טוב שלו, הוא מאשר אותה, הוא מוציא את הצ'ק, והוא נעלם בינתיים, אחרי שהצ'ק כבר יצא. אז חלק מהעולם של ניהול הרשאות מדבר בדיוק על הדברים האלה, חלק גם מדבר המון על טעויות. ויש המון מנגנונים שנועדו להבטיח את זה, שבדיוק גם שהונאות לא יקרו, גם שאם זה הונאות, אם זה טעויות, המון מנגנונים, ואני רוצה שאתה תדבר בכמה מילים. מאיפה העולם הזה התחיל, לאן הוא הלך, ואיפה הוא נמצא היום?
אז הוא באמת התחיל, אני חושב, כמו הרבה דברים באזור המיינסטרים, נראה לי איפשהו שם, ובאמת ההגנות הראשונות היו פשוט הרשאות על קבצים, משם הכל התחיל, אבל הוא באמת התפתח מאוד מהר, והיום ניהול הרשאות בארגון הוא מבוזר מאוד, וזה יכול להיות גם בארגון קטן, כי יש לנו באמת את המערכות הסאס בענן, מערכות שהן כשירות, אז יש לי שם ניהול הרשאות של המערכת פנימית, ויש לי מערכות שהן מותקנות אצלי, ויש לי את המייל שלי, שזה בכלל לא נשמע לנו שבמייל יש עניין עם הרשאות, כי לכל אחד יש הרשאה למיילבוקס שלו, אבל זה לא מדויק, כי פתאום המזכירה של המנכ״ל יש לה הרשאות לשלוח בשמו, אולי גם לראות לו את המיילים, זה מתחיל טיפה להסתבך, וככה זה הולך ומסתבך. אז גם באמת נוצרו מערכות שיודעות לנהל לנו רוחבית את ההרשאות, שזה כבר מתחיל להיות יותר יקר, גם העבודה של ליישם את זה וגם השירות עצמו, שזה גם אגב פתרונות שיש היום בענן מאוד בזול יחסית, אבל אז הם עובדים לי רק על מוצרי ענן, פחות על און-פרם, אם אני ארגון שהוא כולו בענן אז יותר קל. אבל גם יש עוד אזורים, ציינת את כל הפרודים שיש על בכירים בארגון, אז היום יש גם פרודים בוואטסאפ, בשיחות טלפון, יודעים לזייף את הכל אפילו ואת המספר, ואפילו בשיחות וידאו, שזה בכלל מטורף, אפשר לסנטז וידאו עם הפנים שלי והבעות פנים שלי והכל, בדיוק. עכשיו השאלה בהרשאות זה מי יכול לנצל את זה, או מי יכול להשתמש בפרוד הזה, כדי לגרום לי לעשות משהו שאולי בכלל אני לא אמור לעשות. ופה באמת נכנס העניין של ניהול הרשאות וניהול סיכונים במתן הרשאות. ויש מערכות שעוזרות לנו לעשות את זה, זה פחות רלוונטי מן הסתם לבית, תכף נדבר על הרשאות בבית ואיך אנחנו עוברים, אבל באמת בארגונים קטנים זה כבר מתחיל להיות רלוונטי. כל עוד זה לא בן אדם אחד שעושה הכל.
ולגמרי, ואני יכולה להגיד שאחד הדברים שאני לא אציין את השם, אבל אחד הדברים שנורא מאכזבים אותי במערכת ניהול חשבונות, שאני מאוד מאוד אוהבת והשתמשתי בה, והיא באמת אחלה מערכת, זה אני שאלתי אותם כשהתחלתי לעבוד איתם לפני של 4 שנים, האם יש אפשרות של כמה משתמשים עם הרשאות שונות? והתשובה הייתה, לא, אבל זה ברודמפ שלנו, זה מאוד בקרוב יקרה. ואני לצערי הרב נאלצתי לעזוב אותם, כי זה לא נוסע. עכשיו, חיכיתי כמעט 4 שנים, אחרי 4 שנים אמרתי טוב, לשמוע שזה ברור מפלוזן. למה? כי ברגע שאתה כבר לא אדם לבד בארגון, ואתה רוצה להכניס אפילו מנהלת משרד שרק תרזין את כל ההוצאות, הדרך היחידה שלי לעשות את זה היום במערכות כאלה, שאין להם ניהול הרשאות, זה לתת את היוזר שלי. עכשיו, אני יכולה להגיד שמנהלת המשרד שלי היא אדם הרבה יותר אחראי ממני, ואני סומכת עליה בעיניים עצומות, אבל לא יכול להיות מצב ששתינו עובדות על אותה מערכת עם אותו שמשתמש בסיסמה, א', כי זה לא best practice, ב', כי אני חברת סקיוריטי, איזה פרצוף יהיה לי להגיד שעשינו את זה, אבל ג', והכי חשוב, שאם קרה משהו והייתה טעות, הוצאתי בטעות חשבונית לא נכונה, איך נדע מי עשה את זה? אני אוהב. וברגע שיש לי עוד כמה אנשים בשרשרת הזאת, זה לא עובד. אז הנושא של ניהול הרשאות, אפילו כשאתם ארגון של אדם או שניים, שווה לשאול את הספקים שלכם מהיום הראשון, האם זה קיים. האם זה קיים ולהתעקש על זה שזה יהיה קיים. ואם דיברת על הבית, אז שאלה שעלתה לדעתי פה בקהילה, כן, כאן בקהילה עלתה השבוע. אחד החבר'ה בקהילה שאל איך הוא יכול להגן על המחשב הביתי, להגן על הילד שלו כשהוא גולש במחשב הביתי, וכמובן לחסום תכנים מסוכנים, והפתרון הקלאסי של להגיד, טוב, בואו נחסום ברמת ספקי, קצת בעייתי, כי הוא ילד גדול, האבא, ואם הוא רוצה לגלוש, או האמא, או האחים הגדולים, לא יודעת, רוצים לגלוש באתרים שאנחנו לא רוצים לאפשר לילדים, כאן בדיוק בא לידי ביטוי הנושא הזה של פרופילים ושל הרשאות שונות. אז בואו נדבר רגע באמת על העולמות האלה, איך אני יכולה לנהל את זה גם ברמת הבית שלי.
אז קודם כל, יש המון תוכנות שאפשר להתקין על המחשב, אבל הבעיה האמיתית היא שגם הילדים שלנו מספיק חכמים כבר כדי לעקוף אותם. וזה מדהים הקצב שהם לומדים. היום ילדים בני 9 או 10 לומדים להיכנס לאינקוגניטו כדי לא להשאיר שאריות, ולומדים לעקוף מערכות הבטחה אפילו די מתוחכמות כל עוד זה על אותו מחשב. אז באמת הפתרונות צריכים להיות ברמת הראוטר ומעלה, כלומר משהו שהוא לא על המחשב, ושלילדים או מי שאנחנו רוצים להגיע מפניו אין גישה. אז אם ניקח נגיד את גוגל וי-פיי שלצערנו לא נמכר בארץ, יש לו ממש פיצ'ר כזה מובנה וזה ברמת צ'קבוקס אתה מפעיל, ואתה מחליט איזה דיווייסים שמחוברים לרשת מוגנים ואיזה לא. וגם כשאתה פותח אתה יכול לפתוח לזמן מסוים, וככה יש בעוד הרבה מאוד ראוטרים שונים, טיפה יותר נוח, טיפה פחות נוח, אבל זה קיים היום. Parent control קיים בהרבה מאוד מהראוטרים היום, ואפשר לעזר בזה. הבעיה...
זה רק parent control, זה מה שחשוב להגיד, יש לנו הרבה מאוד דברים נוספים.
נכון, אז גם על דברים נוספים יש כל מיני ראוטרים שיודעים להגן, אבל שום דבר הוא לא בולט פרוף, ובבית כנראה שהדבר הנכון זה לא להסתמך על הדברים האלה, אלא לדאוג לגיבויים טובים, ומודעות של הילדים, מודעות של המשפחה, מודעות אפילו של חברים שמגיעים עם דווייסים ומתחברים לווי-פיי שלנו, כי גם הם יכולים להיות... אז אם אנחנו נותנים למישהו להתחבר לווי-פיי שלנו, או שזה יהיה לרשת גף, שגם קיים היום בהרבה מאוד מהווי-פיי, או שאנחנו באמת מסבירים את הסכנות כדי שיבינו, ופה באמת זה עניין של מודעות, כמו אגב בארגוני אנטרפרייז, גם בארגוני אנטרפרייז עובדים מאוד על עניין המודעות עכשיו של העובדים. אבל שוב, גיבויים, 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 וזה אגב אחד הדברים הכי נהדרים לשימוש ביתי בענן. אז אנחנו אפילו אולי לא מודעים לזה כל כך, אבל זה יכול להיות גיבויים בדרופבוקס או בוואן דרייב, או בכל תיקיות המשותפות, או אגב, נתקלתי לאחרונה בתופעה מגניבה שאנשים ממש שטיפה מבינים, תפרו לעצמם פתרונות גיבוי לעננים ציבוריים, ומאפשרים להוריד את היוטיליטיז האלה, זה פשוט הרבה יותר זול, זה מאוד גמיש בגדלים וביכולות, ויש לזה הרבה מאוד שימושים שאפשר לעשות על זה.
אז קודם כל אני מאתגרת אותך להעלות לינקים ספציפיים בשרשור של הזה, אבל אני כן רוצה להתיר מדבר אחד. המון אנשים מסתמכים לדוגמה על גוגל, אם נתקח אותם כדוגמה על דרייב בעצם, נשים שם את כל הגיבויים שלהם. ומצד אחד זה בסדר, אבל נתקלתי כאן בקהילה בכמה מקרים שבהם תוקפים הצליחו למצוא, לחטוף למישהו את חשבון הגוגל, חשבון הג'ימייל, להשיג שם משתמש וסיסמה. ובמצב כזה אחד הדברים שהכי מפחידים אנשים ובצדק, זה האובדן של המידע שלהם. יש המון דברים שאני כאשת סקיורטי יודעת לעשות נורא טוב, אני לא יודעת להחזיר את הילדים שלי למצב שהם תינוקות. לא יודעת לעשות את זה. עכשיו, אם כל התמונות שלי מגובות רק בגוגל פוטוס, אגב, אם לא, מגובות גם בחוץ, אבל אם כל ה... ועכשיו תוקף יצליח להשיג את השם משתמש והסיסמה שלי ולהגיד לי, אם לא תשלמי לי איקס כסף, אני מוחק את התמונות, game over. אז אם דיברת על מודעות, א', הסיסמת גוגל שלי היא הדבר הכי נבזי שאפשר להעלות על הדעת, באמת, היא סיסמה מזעזעת, ועליה יש גם עימות דו-שלבי, וזה לא מקרי, כי כל התמונות שלי שם. דבר שני, בדברים שבאמת חשובים לי, זה התמונות שלי וזה הקבוצים העסקיים, אני לא מסתפקת רבה בגיבוי הענני, אני מגבה גם להרדיסק חיצוני, שאני לא עושה את זה כל יום. אני גם לא מעלה לגוגל פוטוס, חוץ מהגיבוי האוטומטי של הטלפון, אני לא... וואלה, אם אני אבד את התמונות מהפלאפון של היום-יום, בסדר. אבל כשחוזרים לטיול, אפילו זה טיול סוף שבוע, וצילמתי הרבה, כן, אני אוריד את התמונות בצורה אקטיבית להארד דיסק חיצוני, כדי שחלילה וחס קרה וגוגל החליטו לסגור את הדלתות, או חטפו לי את החשבון, או משהו כזה, עדיין אני לא בסכנה בהקשר הזה. אז זה מילת עזרה, לא לסמוך רק על מקום אחד.
אז בואי, זה טיפ ככה מאוד מגניב. הרי בגוגל ובוואן דרייב ובדרופבוקס ובכל החברים האלה, שוב, אני משתמש אחד, יש לי את ההרשאות שלי שהם גם לקרוא, גם לכתוב, גם לשנות והכל, אם מישהו השיג לזה, הלך. אז באמת אם אנחנו הולכים לעננים הציבוריים ומשתמשים בסטורג' שמיועד לאנטרפרייזים, אבל זה לא עולה לי הרבה להשתמש בו, אז יש לו פיצ'רים של הגנה שלא קיימים באזורים האלה. אחד הדברים שאני מאוד אוהב זה שאני יכול להגדיר ריטנשן על קובץ, שאי אפשר למחוק אותו לפני שיעבור הזמן הזה. אם אני עכשיו אגדיר על קובץ ריטנשן של 5 שנים, אי אפשר יהיה למחוק אותו לפני 5 שנים האלה. לא משנה מה אני אעשה ולא משנה איזה הרשאות יש לי. שזה
כן,
משהו מה...
זה, שוב, אנחנו עדיין באותה בעיה של אם איבדתי את השם משתמש סיסמה שלי ומישהו אחר לקח אותם.
אם איבדתי זה... כן, אבל אם איבדתי זה סיפור אחר, וגם יש עניין של הפרדה, מה שאי אפשר לעשות בגוגל. אני יכול לייצר שני אקאונטים, שאקאונט אחד רק כותב ואני משתמש בו ביום יום, ויש לי אקאונט אחר שאני שומר אותו בכספת, בבית פיזית על נייר מודפס אפילו, והוא האקאונט שיכול למחוק ולשנות, או להוריד אפילו. כלומר, אחד רק כותב, יכול רק לזרוק מידע, והאקאונט השני שהוא מי שיש לו את הרשאות למחוק או לשנות, וזה משהו שלא קיים לנו בשימוש הביתי, קיים בשימוש אנטרפרייזי, ואני אגלה לכם סוד, זה גם יותר זול להשתמש בסטורג' הזה האנטרפרייזי, כי הם בונים על זה שאתה תאחסן שם עשרות מאות אלפי טרות, בעוד שאנחנו נשתמש כנראה בטרות בודדות. אז אפשר לעשות את השימוש הזה, זה נהדר, ויש לו גם הרבה יכולות מגניבות אחרות, למשל, face recognition אפשר להפעיל שם על תמונות, או כל מיני דברים חכמים, אבל צריך קצת להכיר טכני, כי זה לא אפליקציה שאתה מוריד לטלפון, כמו בדברים הביתיים.
נכון, ואפשר גם להשתמש גם וגם. הרבה מאוד אנשים שאני מכירה משתמשים בגוגל פוטוס לדוגמה, או באייקלו, לא משנה, לגיבוי המיידי של התמונות שהם מצלמים, ומעבר לזה, הם עושים גיבוי לזה, לאיזשהו סטורג' חיצוני, שזה גם אחלה פתרון. אבל שוב, מודעות, 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 להגן על האקאונט, אין לנו, אם לא נעשה את זה, מה שנקרא, Game Over גם זה, מתישהו יהיה איזה משדר מיוחד בנושא הזה.
ו-MFA, נכון. אימות דו-שלבי על הכל, בכל מקום אפשרי.
לגמרי, ושוב אני אגיד, כמו שאני אומרת כל פעם, אולי מתי שמישהו יקשיב לי, ספוטיפיי, אתם יכולים בבקשה להוסיף אימות דו-שלבי, בבקשה? לא שבאמת מפריע לי שמישהו ידע את הפלייליסטים שלי, כאילו אין בעיה מוזמנים, הם טובים מאוד, אני יכולה לשתף, אבל בכל זאת, אני משלמת את הפרימיום, כן, כזה.
אגב, כמו באמת...
גם זה יגיע, לא יהיה להם ברירה.
אז כמו באמת בגיבויים שדיברנו ובשאר הדברים שדיברנו עד עכשיו, גם וואטסאפ, נגיד קבוצות. צריך לחשוב למי אנחנו נותנים הרשאות אדמין בקבוצה, כאילו הרבה פעמים אנחנו אומרים לא מפריע לי. אבל השאלה אם אתם באמת סומכים על הבן אדם הזה שלא יפרצו אליו, ואם יש לו MFA. וראיתי המון קבוצות בשנה האחרונה שנלקחו בשבי על ידי הקרים, ושוב, אני, לי יש MFA והכל בסדר, אבל הכנסתי מישהו לקבוצת אדמין, ולא היה לו. ופרצו לו, והם פשוט לוקחים, הם מורידים את כל האדמינים מהקבוצה, ולוקחים פיקוד עליה.
כן, עד שני, יש לך גם בעיה, אם אתה לא שם אדמין, וחטפו לך את החשבון, אז יכול להיות שפתאום תמצא את עצמך, מחוץ לקבוצה שאתה עצמך הקמת, והקבוצה תמשיך להתנהל.
כן, אז אני לא אומר לא לשים עוד אדמינים, אבל אני כן אומר, לשים על מי שאתה סומך, ובדקת איתו שהוא באמת מגן על החשבון שלו.
ולהזמין את כל הקהילה. ואז זה נורא פשוט, מי שלא יודע, ייכנס לקהילה, אנחנו כבר, מה אתם אומרים, נצליח להגיע עד יום ראשון ל-9,000 איש? יום ראשון אגב, למי שלא, יום ראשון זה עצה? כן, יום ראשון, למי שלא יודע, זה התאריך עצמו, אמנם באמצע הלילה וכאלה, יום שישי, שפתחתי את הקהילה, וביום חמיש, סליחה, שבת הבא, ביום שבת הבא, ב-30 לחודש, יש לנו את חגיגות השנה לקהילה שהולכות להיות מטורפות, נתן לי... השם שלך כבר בנרשמים, נכון?
ברור.
אוקיי, אז בסדר. אני לא יודעת, יש כבר כמה מאות, אני לא יודעת, אני לא עוקבת. אני שוקלת, אגב, לחפש איזשהו פתרון שכן נוכל לשדר לפחות חלק מהמשדר בלייב לקהילה, לא יודעת, אתם לא רוצים לפצפת את זה, אני שוב אומרת, לשיין מקומות, יש 500 מקומות, זה המגבלה של, של זום, מה לעשות, זה מה שהם נותנים לנו, אז אנחנו, זה מה יש ואם זה ננצח. מעולה, אז נתי, כמה המילים שלך לסיום, עננים, מרשאות, מה שביניהם?
אני אומר שהעננים זה העתיד, כאילו אי אפשר, זה גם ההווה, אבל בעתיד זה יהיה עוד יותר, אני לא חושב שאנחנו נחזיק יותר מדי כוח מחשוב אונסייט אצלנו, לא בבית אגב ולא בעסקים, ואני חושב שהיום כבר הטכנולוגיה היא מספיק טובה ובטוחה, ובדרך כלל היא תשפר את רמת ההבטחה ולא תוריד אותה.
מאמן, אז אני, לא נותר לי אלא להסכים איתך, להגיד שהשבוע בדיוק עשיתי כמה בדיקות על כלי סף, כלים בענן, שפתאום אמרתי, וואו, מעניין אם אני אוכל להסיק את זה לעצמי, והתחלתי לבדוק וראיתי שירותים שעולים דולרים בודדים, שעד לפני 3 שנים היו עולים לי אלפי דולרים בודדים לחודש, אז הורדנו כמה אפסים ושפרנו את הבדיקות. זה לא רק סקיורטי, אגב, זה באמת זה גם... תכלס, זה השירותיות שאני יכולה לתת, זה היכולות שיש לי, זה הכל. אז באמת שאני רואה כאן עתיד גדול, והוא הולך יד ביד עם הבטחה מידע, אני לא חושבת לא רק שזה לא סותר, אני חושבת שזה אפילו משקע. אז נתי, תודה רבה. אני כבר יכולה לגלות לכם שביום חמישי הבא, אנחנו פה במשדר מיוחד ליום הפרטיות הנתונים, בכלל יהיה כאן כמה משדרים שבוע הבא, ביום שני אני נמצאת במשדר מיוחד של הרשות להגנת הפרטיות, ביום חמישי, אחר הצהריים יש משדר של לשכת עורכי הדין, שגם אני מקווה, יעקב, שנוכל לשתף פה בקבוצה. בערב אנחנו פה במשדר על פרטיות עם נעמה מטרסו, מנכ"לית של פרטיות ישראל, אז יהיה נורא כיף, ונתי, כיף ענק שבאת כרגיל, ודאי, נמאס לך קורונה, צריך להיפגש.
לגמרי. יאללה, פעם הבאה אנחנו עושים, אחרי הסגר הזה עושים מפגש של כל הקהילה.
אני בעד רגעות השנתיים, זה כבר בטוח לא יהיה בסגר, די.
בדיוק, לגמרי. נהיה מחוסנים.
לילה טוב לכולם.